שלנו פה בפרשת שבוע, פרשת נשוא, העניין של נזיר. וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל לאמור, תלם איש או אישה, כי יפליל לנדור נדר נזיר להזיר להשם, מיין ושחר יזיר חומץ יין וחומץ שחר לא ישתה, וכו'. זאת אומרת, יש לנזיר ג' איסורים. יש לו איסור של כל מה שקשור ליין וענבים, אסור לו לאכול ולשתות את זה. יש לו איסור לגלח את ראשו, ויש לו איסור להתאמה למתים. בימינו אסור לנדור נדר נזיר. הסיבה העיקרית, בגלל שיש בזה גם דינים של קורבנות, כמו שמבואר במשך הפרשה, כשהוא משלים את אחת משתיים. אם הוא נטמע, אז הוא צריך להביא קורבנות, וגם אם הוא לא נטמע, כשהוא משלים את ימי נזירותו, יש לו קורבנות. אם הוא נטמע, אז הקורבנות שלו זה שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. וכשהוא משלים את ימי, זה אם הוא לא נטמע, אז את זה הוא לא צריך להביא. כשהוא משלים את ימי נזירותו, אז הוא צריך להביא כבש לעולה וכבשה לחטאת והי לשלמים, ג' בהמות. בנטמע הוא מביא שתי עופות, ואז אחרי זה הוא שוב פעם מתחיל את ימי נזירותו. וכשהוא משלים את ימי נזירותו, בין אם הוא היה לו תומה באמצע, בין אם לא היה תומה באמצע, אז הוא מביא ג' בהמות. ובימינו שאי אפשר להביא את הקורבנות, כי אין לנו אפשרות היום להקים קורבנות מכמה סיבות. אז זה מהסיבות שבימינו אסור לעשות נזירות. בהפטרה של הפרשה כתוב לנו מספר שופטים את העניין של שמשון. אז נראה בלי נדר קצת בספר שופטים, זה מתחיל בפרק י"ג קצת בעניינים של שמשון. והיה איש אחד מצורע ממשפחת הדני, ושמו מנוח, ואשתו עקרה ולא ילדה. זאת אומרת, הוא היה משבט דן. וירא מלאך השם אל האישה ויאמר אליה, הנה נאת עקרה ולא ילדת, והרית וילדת בן. ואתה ישברינה ואל תשתי יין ושחר, ואל תאכלי כל טמא. פה היה עניין מחודש מאוד של נזירות. זה לא הנזירות הרגילה, זה נזיר כמו שכתוב, כי הנה אחריו ויולדת בן ומורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן. היה כבר כשהוא היה עוד עובר, כבר לאמו היה אסור, היה אסור איסורים מהאיסורים של נזיר בשביל הילד. זה דבר מחודש, זה לא נזירות שהתקבלה על ידי האדם. נזירות הרגילה האדם מקבל על עצמו, פה המלאך ציווה בנזירות, נזירות לכל החיים, וכבר לאמא היה איסורים. אחרי זה הוא אמר לה, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. זאת אומרת, זה לא סתם שהוא יהיה נזיר, אלא יהיה לו כוחות. כתוב בפסוק אחד לפני תחילת העניין הזה, כתוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד פלישתים 40 שנה. 40 שנה התחילו, היו הימים הקשים שהיו משובדים לפלישתים. אומר המצודה דוד, הם התחילו קודם שעמד שמשון ונכללו בימיו ובתחילת ימי אלי הכהן. על כל פנים, אז הוא היה אמור להיות המושיע. אחרי זה כתוב, ותבוא האישה ותאמר לאישה, דהיינו לבעלה, לאמור, איש האלוקים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד, ולא שאילתיהו אי מזהו ואת שמו לא יגיד לי. היא לא ידעה שהוא מלאך. כתוב, וירא מלאך השם אל האישה. זה היה באמת מלאך, אבל מה היא אמרה למנוח? האישה מה אמרה למנוח? איש האלוקים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. משמע שהיא לא ידעה עדיין שזה מלאך, כמו שאומר המצודה דוד, שהיא חשבה שזה נביא, ונביא נקרא לפעמים איש האלוקים, כמו שאנחנו רואים על משה רבנו בתורה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל לפני מותו. הנביאים נקראים לפעמים איש האלוקים, אז היא חשבה שהוא נביא, אבל היא ראתה שזה לא נביא רגיל. היא אמרה, איש האלוקים בא אליי ומראהו כמראה מלאך האלוקים נורא מאוד. היא ראתה שהיה כאן משהו מאוים מאוד. את מאיפה היא ידעה איך נראה מלאך? אז לכאורה היא הבינה שמראה כזה נורא זה לא מראה של בן אדם, זה מראה של מלאך. ובאמת היא כיוונה לאמת, כי באמת זה היה מלאך. ויאמר לי נח הרב הולדת בן, ואתה אל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טומאה, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן עד יום מותו. ויאתר מנוח אל השם ויאמר, מנוח עשה תפילה להשם, בי השם איש האלוקים אשר שלחת יבוא נעוד אלינו ואורנו מה נעשה לנער היולד. הוא ביקש, הוא גם חשב שזה נביא, הוא לכן אמר איש האלוקים, הוא לא אמר מלאך האלוקים. הוא ביקש שהוא יבוא עוד הפעם כדי ללמד אותנו מה לעשות. אגם שהוא כבר אמר לדברים מה לעשות, הוא רצה הוראות יותר מפורטות. וישמע האלוקים בכל מנוח, ויבוא מלאך האלוקים עוד אל האישה, והיא יושבת בשדה ומנוח אישה אין אימה. ותמהר האישה ותרוץ ותגד לאישה, ותאמר אליו, הנה נראה אליי האיש אשר בא ויום אליי. ויקום וילך מנוח אחרי אשתו, ויבוא אל האיש ויאמר לו, האתה האיש אשר דיברת אל האישה? ויאמר אני. ויאמר מנוח, אתה יבוא דבריך, מה יהיה משפט הנער ומעשהו? ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, מכל אשר יצא מגפן היין לא תאכל, ויין בשחר אל תשת, וכל טומאה אל תאכל, כל אשר ציוויתי תשמור. נשאלת השאלה, מה הרוויח פה מנוח בדבר הזה? הרי את זה כבר אמר, כבר אמר המלאך בהתחלה אל האישה, הננה אתה, ואתה ישמרינה ואל תשתי יין ושחר ואל תאכלי כל טמא, כי הנה אחריו ילדת בן מורה לא יעלה על ראשו וכו'. זה בערך הדברים שהוא אמר, שהוא אמר לה גם אחרי זה בפעם השנייה. אז מה הוא הוסיף? וזה לא היה סתם משחק פה, הרי זה היה תפילה, ויאתר מנוח אל השם ויאמר, הוא התפלל ויאמר, ויאמר בי השם איש האלוקים אשר שלחת יבוא נא עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד. הוא לא סתם ביקש, היא ראתה את האיש האלוקים, גם אני רוצה לראות אותו. לא, הוא אמר יש בעיה, אנחנו לא יודעים מה לעשות, אז הוא יבוא עוד אלינו, יבוא פעם שנייה ולמד אותנו מה לעשות. וישמע אלוקים בכל מנוח, אז כתוב שהאלוקים שמע בקולו, ואז בא פעם שנייה. וכשאנחנו מסתכלים בפעם השנייה, לכאורה לא ראינו כאן תוספת. והוא אומר בפירוש, המלאך מה אמר? ויאמר מלאך השם אל מנוח, מכל אשר אמרתי לה אישה תשמר. מכל, אז הוא אומר, כבר אמרתי לה את זה. כל אשר ציוויתי, הוא מסיים, כל אשר ציוויתי תשמור. אז איזה קיבול תפילה? הרי התפילה הייתה שהוא יבוא פעם שנייה לדעת איך להתנהג איתו. חוזרים ואומרים להם את אותם הדברים בדיוק. לכאורה זה פלא גדול. נמשיך לנדרה לה בפסוקים. ויאמר מנוח אל מלאך השם, נעצרה נא אותך ונעשה לפניך גדי עזים. ויאמר מלאך השם אל מנוח, אם תעצרני לא אוכל בלחמך, ואם תעשה עולה להשם תעלנה, כי לא ידע מנוח כי מלאך השם הוא. כמו שאמרנו, הם חשבו שהוא נביא, הם לא ידעו שום מלאך. הם הציעו לו לאכול, הוא אמר להם לא, אם אתה תביא, אם אתה תעשה, אם תביא לי מה לאכול, לחם אני לא אוכל, קורבן אפשר. ויאמר מנוח אל מלאך השם, מי שמך כי יבוא דברך וכיבדנוך? ואמר לו מלאך השם, למה זה תשאל? לשמי והוא פלי. ולקח מנוח את גדי העזים ואת המנחה, ויעל על הצור להשם, ומפליא לעשות, ומנוח ואשתו רואים. מה זה הוא מפליא לעשות? אומר המצודת דוד, המלאך עשה פלא שיצא אש מהסלע לקורבן, לא היה צריך להדליק. ויהי בעלות עליו מעל המזבח השמיימה, ויעל מלאך השם בלעב המזבח, ומנוח ואשתו רואים ויפלו על פניהם ארצה. אז הם הבינו שזה מלאך, ומרוב בעלה הם נפלו על פניהם ארצה. ולא יסף עוד מלאך השם להיראו אל מנוח ולשתו, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. ויאמר מנוח אל אשתו, מות נמות כי אלוקים ראינו. ותאמר לו אשתו, לו חפץ השם לעמיתנו לא לקח מידינו ולא מנחה ולא הראינו את כל אלה, וכעת לא השמיענו כזאת. ותלד האישה בן ותקרא את שמו שמשון, ויגדל הנער ויברכהו השם, ותחל רוח השם לפעמו במחנה דן בן צורה ובן אשתאול. אז נחזור לשאלה ששאלנו קודם. המלאך בא פעם ראשונה אל אשת מנוח ואמר לה את האזהרות שהיא והילד צריכים להיזהר בהלכות הנזירות, והוא נעלם. ואחרי זה מנוח עשה תפילה להשם שהוא יבוא פעם שנייה ללמד אותה מה לעשות, ואז הוא הגיע פעם שנייה והוא חזר בערך על אותם הדברים. ואז היה גם הניסים שהקריבו את הקורבן והוציא אש מהסלע והוא עלה לשמיים. אז נשאלת השאלה, אם ככה אז איך התקיימה התפילה כמו שאמרנו? הוא לא ידע עדיין מה לעשות. יש שתי תירוצים על זה. תירוץ אחד, בפעם הראשונה שהוא בא, הם לא ידעו שהוא מלאך. כמו שכתוב, שהם חשבו שזה איש אלוקים שמראו כמראה מלאך אלוקים. רק בסוף כתוב, אז ידע מנוח כי מלאך השם הוא. עצם הדבר, אותם ההוראות שהוא נתן להם, ברגע שהם ידעו שזה היה מלאך שלוח מהשמיים, אז העוצמה שבה הם יזהרו לקיים את זה, היא תהיה עוצמה הרבה הרבה יותר גדולה. כי בפעם הראשונה הם לא ידעו שמלאך אומר את זה. אמנם נביא זה גם דבר חשוב, אבל לא כתוב בפסוקים שהוא אמר את זה בנבואה. אומר, ויום וירא מלאך השם אל האישה, ואומר, אולי נינה את הקרה ולא ילדת וערית וילדת בן, ואתה איש הברין אבל תשתי יין ושחר וכו'. הוא לא מפורש שהוא אמר את זה בתור נבואה, ובאמת זה לא היה נבואה, זה היה מלאך. אז העוצמה של הזהירות שהם היו נזרים לקיים דברים של אדם מאוד מאוד חשוב, זה לא מתקרב לעוצמה של הזהירות שהם יזהרו לקיים דברים של נביא. זה בדרך הפשט מה שצריך לענות, איך התקבלה התפילה של מנוח להשם בעניין הזה. אבל יש כאן עוד תשובה שהיא נוגעת לנו למעשה הרבה מאוד. כשמנוח שאל ויורנו מה נעשה לנער היולד, אנחנו שאלנו איזה תשובה הוא קיבל, אבל יש פה שאלה הרבה יותר חמורה. מה השאלה שלו? הרי כבר אמרו לו את התשובה, כי הנה אחר, כתוב בפירוש, ואתה איש אברין אבל תשתיים ושכה ותוכלי כל פמי, כי הנה אחרה ויולדת בן, והוא מורה לא יעלה על ראשו, כי נזיר אלוקים יהיה הנער מן הבטן. זה ההוראות שיש. למה, מי אמר לו שצריך להיות עוד הוראות? מה הוא בא לשאול פה? הרי בא אליהם אדם גדול, נביא השם, ואמר להם דבר שהם מתייחסים אל זה ברצינות. מה פתאום חושב מנוח שצריך להיות כאן עוד הוראות נוספות? התשובה, הנביא אמר, אבל השליח אמר להם עוד דבר, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. מנוח הבין בסברה שבשביל להושיע את ישראל מיד פלישתים, יש כל כך הרבה צדיקים בדור, זה דור שהיה אחרי, זה לא דור פשוט, דור חשוב, לא, יש גם צדיקים, היה כל מיני אנשים בעם ישראל באותו דור, אבל היה הרבה צדיקים, היה הרבה אנשים שמנסים להנהיג, אף אחד לא מצליח להושיע את ישראל מיד פלישתים. ויבוא הילד הזה, הוא יצליח יותר מכולם. טוב, אם הנביא אמר, הנביא אמר, אבל הוא מבין, צריך להיות עוד הוראות. לא מספיק ההוראות האלו. כמה דברים שהיא תיזהר לא לאכול ולא לשתות, כמה דברים שהילד ייזהר לא לאכול ולא לשתות, ולא לגלח את ראשו, ואז כבר הוא יכול להושיע את ישראל מיד פלישתים. הבין מנוח, יש כאן חלק מההוראות שעדיין חסר לנו. בא המלאך וחזר ואמר לו בדיוק את אותם הוראות, ולא רק שהוא אומר לו בדיוק את אותם הוראות, הוא מדגיש לו, מכל אשר אמרתי לאישה תשמר, כל אשר ציוויתיה תשמר. הוא מדגיש לו, כל מה שאני אומר לך עכשיו זה מה שאמרתי לקודם, אני לא מוסיף פה דברים. אבל הוא הראה להם אחר כך שהוא מלאך, איך שהוא מוציא אש מהצור להקריב את הקורבן, ואיך הוא עולה המלאך האלוקים בלהב השמיימה. ברגע שהם מבינים שהם מלאך, מתורצת השאלה. אם זה הוראה מסברה של צדיק גדול אפילו, שאומר להם שאם הוא ייזהר מלאכול, האמא והוא ייזהרו לאכול מדברים מסוימים, הוא יצליח להושיע את ישראל מיד פלישתים, מנוח לא מבין את זה. אבל אם מלאך אומר את זה, אז הפירוש זה בדבר השם, אז אין שום קושיות. דבר ראשון, סתם על דבר השם אף פעם לא שייך קושיות, מה שהשם אומר כך יהיה. אבל גם מנוח מבין איך זה יהיה, למה? כי לא מדובר פה בכוחות שהבן אדם משיג על ידי עצמו. מדובר פה בכוחות שמהשמיים נותנים לו. מהשמיים שולחים את הנשמה של הילד הזה מההתחלה, עוד לפני שהוא נולד, שולחים אותו מהשמיים, בשביל לקבל כוח להושיע את ישראל מיד פלישתים. אז מה יש לשאול? איך הוא יקבל את הכוח? אם מהשמיים נותנים לו את זה ושולחים אותו לזה, השם יתברך ממנה אותו לזה, השם נותן לו את כל הכוחות, אלא מה, יש הוראות מסוימות כדי שהכוח יוכל להיות אצלו ולהישאר אצלו. ההוראות הכי קטנות מספיקות, מה שהשם אומר ההוראות זה מספיק, כי אנחנו לא מדברים כאן על כוחות טבעיים, אנחנו מדברים פה על כוחות שמיימיים. ובאמת אנחנו רואים לאורך כל הדרך שהכוחות של שמשון במלחמה עם הפלישתים היו כולם כוחות על טבעיים, בין מצד המעשים שהוא עשה, שהוא עשה מעשים שאי אפשר בדרך הטבע להצליח לעשות אותם, ובין מצד שברגע שהפלישתים נודע להם סוד הכוח שלו והם גזזו את שערות ראשו ואז הוא איבד את הכוח שלו, מיד הם יכלו לקחת אותו במאסר, הוא היה ככל האדם. וכשהתחיל שערו שוב לצמוח, אז שוב חזר אליו הכוח, ואז לפני מותו הוא התפלל, חזקני נא השם אך הפעם, ואז הוא הרג פלישתים במותו יותר מאשר בחייו. הכל היה למעלה מדרך הטבע. מה הדברים האלו נוגעים לנו? היה לנו עכשיו בשבוע חג של מתן תורה, חג שבועות. כתוב בתורה בפרשת בלק, בברכות של בלעם, אומר בלעם לעם ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל, כמחלים ניתנו כגנות עלי נהר, כאהלים נטע השם כארזים עלי מים. אומרת הגמרא דרשה על הפסוקים האלו, אוהליך לבתי מדרשות, בתי מדרשות של עם, מטוב אוהליך יעקב זה בתי מדרשות שלומדים בהם תורה. כנחלים ניתנו כגנות עלי נהר, מוזכר פה מעיינות. אומרת הגמרא, למה נסמכו אוהלים לנחלים? למה נסמכו כאן בפסוק אוהלים לנחלים? לומר לך, מה נחלים מתארים, מה מעיין מתאר? אף דברי תורה מתארים. פירוש הדברים, אדם היה טבא, נגע באמת, באמת צריך גם אפר של פרה אדומה, נגיד נגע בשרץ ונטמע, או גם נגע באמת, צריך אפר של פרה אדומה, אבל חוץ מזה צריך טבילה במקווה. אם הוא רק עשה הזעה של אפר פרה ולא טבל במקווה, זה לא עוזר. אז המקווה מתאר אותו. אומרת הגמרא, גם דברי תורה מתארים. מה הכוונה דברי תורה מתארים? הרי מי שנטמע בטומאה שצריך עליה מקווה או מעיין, לא מועיל על זה. אם אחד נטמע נגע בשרץ, הוא יגיד אין לו עכשיו מקווה, הוא ילמד דברי תורה ויכנס למקום, למקדש, חס וחלילה זה אסור. אם ייכנס לעזרה חייב קראת רחמנה ליצלן. מה שצריך מעיין ומקווה, אז צריך דווקא מעיין ומקווה, אין הצעה אחרת. אז מה כוונת הגמרא לומר? יש טומאות רוחניות, אדם שקע בריחוק מהשם יתברך, בכל מיני נזקי הידרדרויות רוחניות, דברי תורה מטהרים מזה. נשאלת השאלה, למה צריך להקיש את זה לנחלים? זה שדברי תורה מעלים את האדם, זה אנחנו רואים את זה בהרבה מקומות בתורה. טוב, אפשר לומר שיש עוד בחינה, אבל באמת יש כאן כוונה לעוד פרט. כשאנחנו אומרים שטבילה במקווה במעיין מטהרת מטומאה, צריך לדעת רק שמעיין, לא כל מה שברחוב קוראים מעיין נקרא מעיין. מבחינת ההלכה יש דרישות מה נקרא מעיין, ואם לא אז הוא פסול גם בתור מקווה, בגלל שבמקווה יש הלכה שהמים צריכים להיות עומדים ולא זוחלים, ובמעיין המים הולכים, וכשהמים הולכים אם זה לא עונה לדרישות של מעיין אז זה אפילו לא קשר כמו מקווה. על כל פעמים לא נכנס עכשיו לפרטים ההלכתיים, אבל כשאנחנו אומרים שמקווה מטהר מטומאה, אומר הרמב״ם, זה לא עניין של היגיון, זה עניין של גזרת הכתוב, זה לא עניין של נקיות. אם אחד יתרחץ, אומר הרמב״ם, בכל המימות שבעולם, אדם ייקח את המים הכי נקיים, כמויות אדירות, אבל לא בצורה של טבילה במקווה כשר, הוא נשאר בתומתו. ואם אדם טבל במקווה, הוא נטהר. יותר מזה, לא רק עניין הטהרה הוא גזרת הכתוב, גם דיני הטומאה הם גזרת הכתוב. יש מת, אדם עומד במרחק מסוים מהמת, לא נוגע במת וגם לא מאהיל עליו, לא שם יד מעליו, לא מתקרב אליו, יש מרחק מסוים ביניהם, הוא טהור. אבל אם יש איזה גג שמאהיל על שניהם, אפילו הגג בגודל קילומטר על קילומטר, והמת נמצא בקצה אחד של הגג, למטה מהגג, חלק מהמת, כזית מהבשר של המת, נכנס בתוך הגג, והאדם טהור עומד בקצה השני במרחק של יותר מקילומטר, אבל למטה מאותו הגג, הוא נטמע בתומת אוהל. מה זה התומה הזאת? זה לא עניין של איזה זיהום או משהו, זה משהו רוחני שלמעלה מתפיסתנו. אז בין התומעה ובין התארה של מקווה, זה הכל דברים שהם למעלה מתפיסתנו. זה כוח רוחני עליון. הקדוש ברוך הוא מסתכל באורייתא ובאלמא, כך הוא קבע את סדרי הבריאה, את הכללים הרוחניים של העולם, איזה דברים מתמים ואיזה דברים מתארים. אומרת לנו הגמרא, אותו דבר דברי תורה ואותו דבר בתומות הרוחניות. התומות הרוחניות זה כוח רחמנא ליצלן על טבעי, והטהרה הרוחנית זה, של התורה, זה כוח על טבעי. אדם אומר, הוא יתקרב לעניין פלוני, הוא רק רוצה לדעת איך קורה דבר פלוני, כל מיני דברים האסורים צריך לדעת, הקשר עם זה מתמה למעלה מהטבע. אתה אומר, זה לא הגיוני שזה ידרדר אותי, זה לא הגיוני שזה יוריד לי את הרמה הרוחנית. זה לא נמדד בכלים של היגיון, יש לזה כוח רוחני של סתרא אחרא שמתמר רחמנא ליצלן. ולעומת זה יש בן אדם אומר, אני לא ראוי ללמוד תורה, אתה יודע במה נכשלתי, התורה כבר לא תעזור לי. אין כזה דבר, הכוח של התורה הוא למעלה מדרך הטבע. ולמה? כי זה לא עניין הגיוני פסיכולוגי, כשאתה שקוע בדברים חיוביים של התורה אז אתה מתנקה מהדברים הלא טובים, זה גם זה, אבל זה מעבר לזה, יש אור אלוקי עליון שנמצא בתורה הקדושה, שכשאנחנו לומדים את התורה הקדושה האור הרוחני הזה נכנס בנשמותינו. הנפש החיים של רב חיים וולוז'ין זצ"ל מביא בשער ד' מהזוהר, בכל שעתה ושעתה, בכל שעה ושעה ועסיק באורייתא, שאדם עוסק בתורה כאילו קיים על תורה דסיני ויהיה לפורייתא. כל שעה שאדם לומד תורה כאילו עומד על יד הר סיני ומקבל תורה מהשם יתברך ויהיה לפורייתא. זה הכוח של התורה הקדושה. כשאנחנו לומדים את התורה הקדושה באים עלינו אורות רוחניים מהשם יתברך, מהבחינה שכתוב בחומש דברים, ודבריו שמעת מתוך האש. הדברים באים מתוך התגלות שכינה, האש הזאת זה של התגלות שכינה. כשמנוח ראה שהמלאך הזה שנתן להם את ההוראות זה מלאך שמוציא אש מהסלע ועולה בלהב האש של השמיים, אמר מנוח, אם זה מהשמיים בא, אין לו שאלה איך מכמה הדברים לא לאכול ולא לשתות האמא והילד, כבר הילד יושיע את ישראל מיד פלישתים, יוכל לגבור על אלפי פלישתים, על המונים של פלישתים, אין קושיה. אם זה כוח אלוקי, הכוח אלוקי בגבולות שלו הכל יכול. אנחנו צריכים לדעת את הדברים האלו על התורה הקדושה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שעל ידי לימוד התורה, על ידי עבודת השם, אנחנו מקבלים עוצמות רוחניות. ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום. על ידי החיבור שלנו לתורה הקדושה אנחנו מקבלים חיות. על ידי שאנחנו מקבלים את התורה, ראינו בפרשת יתרו בקריאת התורה בחג שבועות, ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויהייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. מה זה? הוא אומר הרי בהתחלה כבר, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. למה בסיום הדברים צריך לומר אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל? הכוונה, אתה מבטיח את ההבטחות האלו, והייתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה בתמורה למה? ואתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי. על ידי הדברים האלו יזכו לכל כך הרבה דברים לדורי דורות. אומר לו, כן, אלה הדברים אשר תדבר לבני ישראל. יותר מזה לא צריך, כי זה הקדוש ברוך הוא עושה את זה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו כללים. אנחנו צריכים לדעת שהכוח של השמירה של דברי השם יתברך, יש לזה כוח לפעול למעלה מכל טבע ולמעלה מכל היגיון. כי הקדוש ברוך הוא הבורא הכל והמהווה הכל, אין שום כוח בלעדיו ואין שום פועל חוץ ממנו. ואם הוא קבע את הכללים האלו, אז יש לזה כוחות אדירים. ואנחנו יכולים, כל יהודי ויהודי, על ידי לימוד התורה, על ידי תפילה להשם, על ידי קיום המצוות, על ידי זהירות מעבירות, לקבל עוצמות שאי אפשר לתאר. אנחנו רואים אצל יוסף הצדיק בפרשת וישב והפרשיות שאחרי זה, איך על ידי שהוא שמר את עצמו מעבירה, מהשמיים המליכו אותו על כל ארץ מצרים. אומר הגר"א בביאור הגר"א לתיקוני זוהר, זה נכון בכל יהודי ויהודי, כל יהודי ששומר את עצמו בקדושה, בפרט כשיש מסביב מצבים קשים, כך מובן שם בהגר"א, שביותר הדברים אמורים עד כמה שזה כשהמצב מסביב מקשה על זה, לא שאדם הכניס את עצמו אחר כך לדבר בניסיון, אסור וצריך לברוח מהניסיונות כמה שצריך, אבל אם התגברו על בן אדם המצבים והאדם אף על פי כן שומר את עצמו, אומר הגר"א, כל אדם יזכה למלוך על מלאכים בעולם הבא. איך אפשר שבן אדם ימלוך על מלאכים? אתם יודעים מה זה מלאכים? למלוך עליהם? אומר הגר"א, כן, על ידי שמירת הקדושה האדם זוכה לזה. זה אנחנו לומדים מיוסף הצדיק. עוד כתוב בחז"ל על קריאת ים סוף, אמרנו בהלל, הים רע וינוס הירדן יסוב לאחור. אומרים חז"ל, למה כתוב בלשון וינוס? לרמז על הלשון אצל יוסף. מה הים ונס רע ארונו של יוסף? בזכות יוסף הצדיק. אז בזכות, ואומר הגר"א בשם התיקוני זוהר, שהכוונה שאם יוסף חס חלילה לא היה שובר את עצמו מעבירה, כל עם ישראל היה טובה בים סוף. אדם אחד הגן על כל עם ישראל. אומר על זה האריזל, זה נכון בכל אדם ואדם, כל יהודי ששומר את עצמו בקדושה מביא שפע נוראי לכל עם ישראל, והוא נותן חלק בראש. אדם יגיד, איך על ידי כזה פרט קטן, על ידי מעשה יחידי, יכול להיות כאלו דברים עצומים ונשגבים? אין קושיה, זה השם יתברך, זה לא שאנחנו עושים את זה, שאנחנו אומרים לו, אם תשמור אנחנו ניתן לך כאלו וכאלו מתנות. אנחנו אין מכולנו מי שיכול לתת כאלו מתנות, זה רק מהשם. והשם יתברך הוא כל יכול, והוא יודע את סודות הבריאה, והוא יודע למה כאלו דברים עצומים תלויים בכאלו פרטים. זה מה שיש לנו ללמוד כאן מהפרשה של שמשון, שבהתחלה כשנחזור בלי נדר שוב על יקרי הקושיות, שאלנו כאן בשאל, כתוב על מנוח בנביא, ויתר מנוח אל השם ויאמר, בי השם איש האלוקים אשר שלחת יבונה עוד אלינו ויורנו מה נעשה לנער היולד, וישמע האלוקים בקול מנוח ועבור מהלך האלוקים עוד וכו'. אז שאלנו כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה אומר, מה מתלונן, מה בא המנוח לשן ברך מבקש שאיש האלוקים יבוא פעם שנייה ללמד מה לעשות? הוא כבר לימד אותם את הכל. זו שאלה ראשונה, מה הבעיה של מנוח, על מה הוא מבקש? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, כתוב בפירוש בפסוק שהשם יתברך קיבל את תפילתו והמלאך בא פעם שנייה. כשאנחנו קוראים מה המלאך אמר פעם שנייה, הוא חזר על אותם דברים שהוא אמר בפעם הראשונה, ולא זו בלבד, אלא הוא עוד אומר בפירוש שהוא חוזר בדיוק על אותם הדברים. הוא אומר, מכל אשר אמרתי אל האישה תשמר, כל אשר ציוויתי את תשמור, והוא אומר מהדברים שהוא ציווה אותה קודם. אז ככה, איך התקבלה התפילה שלו? כל התפילה שלו הייתה, הם לא יודעים מה לעשות, יבואו איש האלוקים ויגיד להם מה לעשות. הוא בא ואומר את אותם הדברים בדיוק פעם שנייה. אז מה, איזה קיבול תפילה היה כאן? התשובה על זה, התשובה על השאלה הראשונה ששאלנו, מה הוא שואל מה לעשות, כבר אמרו להם מה לעשות. אבל אחרי שאמרו להם מה לעשות, האיש האלוקים אמר להם עוד משפט, והוא יחל להושיע את ישראל מיד פלישתים. בשביל להושיע את ישראל מיד פלישתים, אמר מנוח, צריך כוחות עצומים, גם כוחות רוחניים עצומים, גם כוחות גשמיים עצומים. איך ייתכן על ידי כאלו הוראות קטנות? תן לנו 1,000 הוראות, 10,000 הוראות. איך מכאלו כמה הוראות פרטיות, דברים אחדים של יין וגפן, ודברים אחדים מסוימים שהאימא לא תאכל והילד לא יאכל ושלא יסתפר, על ידי זה יהיה כאלו כוחות אדירים? הוא לא מבין את זה. חייב להיות עוד איזה רשימה ארוכה של הוראות יותר קשות ויותר מסובכות. זה הייתה השאלה של מנוח. בא איש האלוקים פעם שנייה, חזר על אותם ההוראות, אבל אז בפעם השנייה הוא הראה להם שהוא מלאך, הוא הראה להם איך הוא עולה לשמיים בלהב האש, ואז הם נפלו על פניהם מיד כשהם ראו שהוא מלאך. ברגע שהם מבינים שהוא מלאך שלוח מהשם, הם מבינים ההבטחה, והוא יחיה להושיע את ישראל מעל פלישתים. זה לא ההבטחה של בן אדם, זה השם יתברך נותן לו את הכוח הזה. אם השם יתברך נותן את הכוח הזה, אין קושיה, הוראות הם מדי קטנות, הם מדי מעטות. השם יתברך הוא כל יכול. אנחנו צריכים לדעת אותם הדברים לגבי הכוחות שמובטחים לנו בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, על לימוד התורה, על עבודת השם, לאיזה עוצמות רוחניות אנחנו יכולים להגיע. לדעת אדם בטבע שלו להגיד, תשמע, יכול להיות זה נכון הכל, אבל זה מעל לי מושגים של עמל התורה, שקידת התורה, כמו לקדמונים, אבל אני בכוחות המעטים כמה שאני יכול להתאמץ בתורה, איזה כוחות רוחניים כבר אפשר להשיג מזה, מה אני כבר יכול לקבל מזה? אנחנו צריכים לדעת זה לא כך. למה? כי ההבטחות זה לא הבטחות מכוח ההיגיון, זה הבטחות אלוקיות שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו. את כל ההבטחות שמבוארות בחז"ל, איך על ידי לימוד התורה אדם זוכה לעוצמות רוחניות, להתקדש, להידבק בהשם יתברך, להתחבר אל התורה הקדושה, ואז הוא חי חיים אחרים, נוספים לו עוד חלקים של נשמה, בין מחלקים של נשמתו עצמו, בין מניצוצי נשמות של צדיקים קדמונים. אדם זוכה לזכויות שאי אפשר לתאר, והכל על ידי עמל התורה, לימוד התורה. כמה שיותר לנצל את הזמן, כל דקה וכל שעה, כל יום וכל שבוע שאפשר לנצל ללימוד התורה, עוד להתייגע בסוגיה, לחזור שוב פעם את הסוגיה, לברר אותה, לעיין בה, עד לכל אחד לפי כוחו, לפי יכולתו, כל אחד בצורת הלימוד שמתאימה לו, כל אחד בחלקים בתורה שמתאימים לו. יש אחד יותר טוב לו להתמסר ללימוד התלמוד בבלי, יש אחד יותר מתחבר ללימוד הלכה, כל אחד לפי יכולתו, לפי כוחו, אבל עמל התורה ושקידת התורה יומם ולילה, כי הם חיינו, וכמו שבנוסח התפילה של ערבית, כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם בלילה. ולהשתדל כמה שיותר בזריזות להתחיל את זה, לא לדחות את זה. כל יום קודם, כל יום הפסד של לימוד תורה, אי אפשר לתאר. יש לנו כאן בפרשה, בפרשת נשוא, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן, וימשך אותו ויקדש אותו ואת כל כליו, ואת המזבח ואת כל כליו, וימשכם ויקדש אותם, ויקריבו נשיא, זה היה באלף ניסן, דיברנו על זה כבר פעם, ויקריבו נשיא ישראל ראשי בית אבותם, הם נשיא המטות, הם העומדים על הפקודים. יש פה את הקורבנות של הנשיאים, מה שאנחנו קוראים בעזרת השם בחנוכה, וגם פרשה של השבוע הזה. אז אומר רש"י, אמר רבי נתן, מה ראו הנשיאים להתנדב כאן בתחילה, בחנוכת המשכן, הם הראשונים שהתנדבו. ואילו במלאכת המשכן לא התנדבו תחילה, אלא כך אמרו הנשיאים, התנדבו ציבור מה שהתנדבו, ומה שמחסרין אנו משלימים. כיוון שראו שהשלימו ציבור את הכל שנאמר, והמלאכה הייתה דיים, אמרו מעתה מה לנו לעשות. הביאו את אבני השוהם והמילואים לאפל ולחושן, לכך התנדבו כאן תחילה. אנחנו ראינו בחומש שמות, היה כתוב בפרשת ויקל, אחרי שכתוב ויבואו כל איש אשר נפל ליבו בכל אשר נדבר דבר רוחו, אותו הביאו את תרומת השם למלאכת אוהל מועד ולכל עבודתו לבגדי הקודש. אז כתוב שם בהמשך, והנשיאים הביאו את אבני השוהם ואת אבני המילואים לאפוד ולחושן. אז המילה והנשיאים כתובה שם בלי יוד, וו ה' נון סין א' ומם. אומר רש"י, והנשיאים הביאו, אמר רבי נתן, אז הוא מביא גם כאן את הדרשה הזאת, אמר נתן, מה רונסים להתנדב בחנוכת המזבח בתחילה ולכת המשקל ומתנדבו בתחילה, אלא כך אמרו נשיאים, התנדבו ציבור מה שמתנדבים, מה שמחסרים ומשלימים אותו. כיוון שהשלימו ציבור את הכל שנאמר במלאכה הייתה דיים, אמרו נשיאים, מה עלינו לעשות, הביאו את אבני השוהם וגומר, לכך התנדבו בחנוכת המזבח תחילה. והוסיף כאן רש"י, ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם, והנשיאים כתיב, כתוב והנשיאים חסר יוד. אז מה אומר רש"י? ולפי שנתעצלו מתחילה נחסרה אות משמם והנשיאים כתיב. יש משמעות ברש"י, הרי יש כאן שני דברים, דבר ראשון שהם הביאו אחרונים, ודבר שני שעל ידי זה לא נשאר להם הרבה מה להביא, רק את האבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן. משמעות לשון רש"י מדייקים המפרשים, שמה שנתחסר אות משמם, זה לא בגלל העניין שנשאר להם רק קצת מה להביא, אלא בגלל שהם נתעצלו. אבל נשאלת השאלה, לכאורה הם לא התעצלו, אלא הם אמרו, הם יביאו, הם לא חשבו שכולם יביאו את הכל וישאר רק מעט להביא. אז הם אמרו, את מה שהציבור לא יצליח להביא, זה מה שמתאים שהם יביאו, הם יש להם אפשרויות יותר גדולות. רואים בחז"ל, זה לא כך. אפילו כשיש את החשבון הזה, גם כן מעורב כאן צד של עצלות. ועל ידי זה הם הפסידו אות משמם. צריך להבין, הפסידו אות משמם, זה אות בתורה, זה לא סתם עניין של כבוד. זה כוח רוחני שנתחסר על ידי העצלות. צריך לדעת, כשאדם מזדרז לעבוד את השם יתברך, מלבד שהוא מרוויח, נגיד זה אדם שמתחיל ללמוד יותר מוקדם, מלבד התוספת של הזמן שהוא מרוויח על ידי זה, עצם הדבר שהוא מזרז את עצמו, זה מזכה אותו בעוד אורות רוחניים. בעוד אורות רוחניים. ואם אדם יש לו התעוררות להתקרב להשם יתברך, והוא לא מנצל את זה, אז חס וחלילה עלול להיות הדבר תביעה עליו. כי ההתעוררות שיש לבן אדם להתקרב לעבודת השם, זה שליחות מהשם יתברך. והערה, הערה עם א', מהשם יתברך, לעורר את הנשמה של האדם להתקרב להשם יתברך. ואסור לאדם לזלזל בזה. עד כדי כך שהגמרא אומרת מסכת יבמות דף ממחת עמוד ב', שאפילו גר, חס וחלילה, עלול להיות עליו תביעה, על זה שמשהוא התעורר להתגייר, יתלקח לו זמן עד שהוא מחליט. זה לא קל להחליט לעזוב את האומה שלו, המשפחה, הידידים, הקרובים, המכירים, ללכת לעם אחר, זה קשה. הזמן שזה לוקח בינתיים, עלול להיות גם על זה עליו תביעה. ואם על גר זה כך, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים להיזהר, לא לאחר את ההתעוררויות שיש לנו. אם יש לבן אדם תעוררות מהשמיים, מהר להשתדל לנצל את זה ללימוד תורה, לעבודת השם. השם יעזור שנזכה כולנו, כמה שיותר קרב להשם ברך, כמה שיותר להרבות בלימוד התורה, השם יעזור שנזכה כולנו, לבניין תמידה שמורה במנו אמין, שביעת משלחצית גם מורה במנו אמין.